השיעור שלנו השבוע בפרשת חוקת, פרשה שיש לה מספר נושאים, אבל אני רוצה לדבר על העניין של שרה אדמה. דווקא משום שהנושא הזה מדברים עליו הרבה, ואולי ולמרות שאמר שלמה המלך, שאתמול ככה קצת דיברנו עליו בשיעור תנ"ך, שהיה חכם לכל אדם אשר על פני האדמה, שהקדוש ברוך הוא בחלום בגמעון שואל אותו מה הוא מבקש, וכל בקשתו של שלמה המלך היא עד דבר אחד, לדעת שיהיה לו חוכמה לשפוט את עם ישראל, כלומר להנהיג את עם ישראל ביושר. הקדוש ברוך הוא נותן לו הכל, חוכמה, בינה, דעת, כבוד, אריכות ימים, שלטון, כל מה שכל אדם היה באופן כללי היה מאוד שמח שיהיה לו. שלמה המלך הרחב מכל אדם אומר על עניין פרה אדומה, שאין לי ספק שלפי הלשון שכותב שלמה המלך ואומר אמרתי איך קיימה, כלומר אני חקרתי והעמקתי להבין מה סוד פרה אדומה ומה המתקנה, והיא רחוקה ממני. כלומר, אם כל מיני תובנות שלנו אין, ובכל זאת עם כל התובנות הללו שלמה המלך סוגר את העניין ואומר לא מבין את עומק הרעיון, לא מבין את סודו של הרעיון של פרה אדומה. ואמרנו כבר אתמול שהקושי הגדול שנובע מעניין פרה אדומה זה התחילות, זה לעומת זה. פרה אדומה כל עניינה טהרה, ומאידך מי שמכין אותה נטמע. למשל, מה הדבר דומה או איך זה נתפס בלשון שלנו, תארו לעצמכם שכמו שאומרים לאדם, תראה, תכין תרופה, פוקח, תכין תרופה לעניין פלוני, מחלה פלונית. וכשהוא מכין את התרופה ואומרים לו, תדע לך שכשהתרופה תהיה מוכנה אתה תחלה במחלה. למה? אדם מכין. אם התרופה עניינה לרפות מחלה, לא יכול להיות שהיא תגרום למחלה. אם פרה אדומה עניינה לטהר את מי שטמא, טמאת, אבי אבות הטומאה, טומאה הכי קשה, לא יכול להיות שהיא תגרום לטומאה של מי שמכין אותה.
אבל זה כמו ערב של נחש שהוא...
כן, אבל לא, זה ערב של נחש...
אתה
מרפא
את זה גם ממש.
לא, אתה... מה עם ערב של נחש? מחלישים אותו, קוראים לגוף שייתר מיד נוגעים. אבל פה אתה בריא. כשאתה נשכת על נחש, אתה חולה כבר. פה אומרים לאדם בריא, אתה הרוקח, קחי תרופה, שתגמר, אתה תהיה חולה במחלה שהתרופה הזו מרפא. זה לא הגיוני, לא, זה לא הגיוני. זה לא עובד, השכל לא עושה, אז אני לא מכין את התרופה, סליחה. אני לא מכין את התרופה, לא רוצה להיות חולה.
חיים זה משהו.
למה, אתה תהיה חולה, ואז אתה תיקח
את התרופה? לא רוצה, למה אני להיות חולה כדי לדעת התרופה? אני מבין.
זה תלחם.
אבל אני מבין, מי שרוצה שיעשה, אני לא מוכן.
אז בוא אני אקח, על הגילן שיש לי ניסול כסף, ואז אני אקח את התרופה.
טוב, אז זה לא נושא לדיון עכשיו, אם אתה מוכן או לא, אני מדבר על הרעיון. הרעיון שאדם בריא לא יעשה פעולה לעזור לאחרים, ועל זה כך הוא יהיה חולה.
וזה לא עובד בכלל.
לא, אבל יש פתרון אחר.
אבל זה לא עובד בשכל הישר. אומר שלמה המלך, אמרתי איך קיבלתי רחוקה ממני, אני לא מבין את הרעיון. אני רוצה בכל זאת להעלות כאן חשיבה שיסביר משהו בהיגיון הזה של מטהר את הטמאים ומטמא את הטהור. שנבין שזה יכול להיות. שנבין במציאות של החיים איך זה עובד. ואני לא רוצה לטעון שאני מבין את סוף הרעלומה, כי אני לא. אבל בואו לפני זה, נקרא כמה פסוקים. נראה גם נקרא אשר, נקרא בבקשה פרק י"ט, תתחיל בפסוק א'.
מה לדבר?
קרא, וירבה השם אל משה
ולאהרון לאמור.
תמשיך.
לא תחוקת התורה אשר ציווה ה' לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה ונשם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל המפורש מהמחנה ושחט אותה לפניו. ולקח אלעזר הכהן מדמה
ואצבעו
ויזעל אל
נוחה
שני אוהב מועד מלמה שבע פעמים ושרה ואת הפרה לענה ואת תורה ושרה ואת דמה
אל פרשה לסרוף
ולקם כהן את ארץ ואתוב ושמי סטולת ושביר אל טוב ואת הפרה
מנחם תמשיך וחיבה ואתה לא קוראים
הלכת מסרוף במים ואתה יבוא אל המחנה ובימי הכהן
ושורף אותה ושורף
אותה
יחפש לדר
במים
ולחש לטרור
במים
ותמי את האלה ועשה ועשה ועשה
ועשה ועשה ועשה
ועשה ועשה
ועשה ועשה ועשה ועשה ועשה ועשה ועשה
שימו לב, בואו ניקח את המהלך. יש לנו פרה אדומה תמימה. מקום לא עלה עליה עול. אין כמעט, אין בכלל היום. גם כי לא היה הרבה. הייתה פרה אחת מספיקה לדור שלם. ורבותיי, שימו לב, בא בן אדם, כהנים, לוקחים את הפרה, מוציא אותה אל הר הזיתים. עומד שמה במקום מסוים מיוחד מול ההיכל. משומדים בהר הבית, בהר הזיתים, סליחה, מסתכלים אל בית המקדש, אנחנו רואים מהר הזיתים בכיוון מערב, הר הזיתים זה מזרח, ממזרח למערב, רואים את ההיכל, השער של ההיכל, הגדול, הגבוה, רואים את פתח הכניסה להיכל. שורטים שם את הפרה, כמו שהיא, אחרי שחיטה, ככה כולה כמו שהיא על הכל, הכל, בכל, מכל, כל. העצר של הפרה מתערבן עם העצים, הכל ביחד, הכהן לפני זה לוקח מידה בפרה, ומזה לכיוון בית המקדש, שבע פעמים, ואחרי שהוא גמר את הפעולה מול המקדש, האם הוא לוקח את עשר הפרה ועובד ומארגן אותה בתוך כלי? לא. ועשר איש טהור את עשר הפרה. כלומר, כשהוא גומר את העבודה הזאת, הוא נטמע.
מי הכהן?
הכהן שעשה את השרפה של הפרה?
אלעזר.
לא, מישהו אחר. אלעזר לדוגמה, כן? כי אז הוא היה חי.
כמה זמן זה לוקח עכשיו?
כמה זה לוקח? שעות. אבל הוא נטמע. איש טהור לוקח. מרקל את האפל של הפרה האדומה, מניח את זה במקום טהור מחוץ לבית המקדש, כן, ועשה איש טהור בעודו את הפסוק, ועשה איש טהור את עבר הפרה, מניח מחוץ למחנה במקום טהור.
והיה מול נטמע, לא?
לא, איש טהור נשאר לו כבר אחרי. אנחנו מסתכלים רגע, ואומרים, לא הבנתי. יש לי עכשיו עובדים שם שני אנשים. אחד שהכין את עפר הפרה, כלומר שרף את הפרה ועשה את כל הפעולות הנדרשות, הוא תמיד. על ידו עומד אדם, כהן אחר, שמה הוא?
הוא לוקח
טהור. הוא יכול להיות שם. הוא יכול לעמוד לידו, לראות את כל המהלך, והוא נשאר טהור. אם הוא לא נוגע, אם הוא לא שותף בשום חלק מהפעולות הללו, הוא נשאר טהור. כלומר, רק הכהן לסובב בפרה נטמע. תגידו לי, במציאות החיים,
ביום יום,
אנחנו יכולים לראות את זה, דוגמאות?
לא.
שאדם יכול לעמוד ליד משהו ולא יקרה כלום?
רואים?
איך מות?
אתה מתקל על מישהו שנדרס.
ו?
אתה נתחי,
אתה רואה מישהו נדגר ואתה לא שם, אתה רק עומד בצד. יכול להיות בציאות גדול? יכול. כלומר, אנחנו במציאות החיים שלנו רואים יום יום דברים שקורים. דברים מספחים, דברים הפך השמחה, וכאילו זה לא קשור אליך, כי זה לא פגע בך. או לא הגיע אליך. אתה רואה, פשוט אתה רואה. כלומר, ישנה מציאות שאנחנו רואים הפכים באותו רגע, באותו זמן, באותו מקום. אדם נמצא בחיי הישיבה, בעולם התורה, ואולי זה חלק שאפשר ללמוד מסוד פרה אדומה. יכול להיות דבר הגורם לשני הפכים. תביא במי? בעיסוק שלך. במה אתה עוסק ובמה אתה בוחר ובמה אתה נוגע. אדם יוצא לחיים, אתם ממש, אנחנו, אוטוטו, זה מי? יוצאים בבין הזמנים. יוצאים בחופשת בין הזמנים. אדם עוזב את עולם התורה, הרגיל לו יום יום, עוזב את בית המדרש, ויוצא לביתו. מי שהולך לנוח, מי שהולך להתפרנס, כל אחד עם משהו מתכנן לימים הללו. ובפועל בעזיבה הזו והמגע עם החיים, זה בדיוק סוד פרה אדומה. לעניות דעתי, אדם שנמצא בתוך עולם הישיבה, הוא נמצא במקום טהור. יש לו חומות של בית המדרש, יש לו הגנה, יש לו רבנים, יש לו חברים, יש לו שמירה, הוא נשאר בטהרה. בתוך עולם הטהרה, בתוך עולם הקדושה. ואדם יוצא החוצה, ומה הוא נפגש? לצערנו הרב, עדיין העולם לא מתוקן במלכות שדי, ועדיין התורה ומצוותיה עדיין לא מצויים בכל מקום ובכל פינה, וגם לצערנו הגדול יותר, באותם מקומות שיש תורה ויש חיים דתיים, גם שם יש חולשות, ואדם פתאום נפגש עם הונאה, שקרים, חוסר פניות, נפגש עם דברים שלא צריכים להיות, אבל הוא נפגש איתם, הם מולו. כל מיני מחלוקות, פלגנות, ליצנות, וכל פינה. והאדם נתקל, במילים אחרות, בתופעות שהן אינן טהורות. לא, בשביל כל אחד. על אחד כמה וכמה, שמי שנמצא בעולם התורה, ופתאום הוא נתקל בזה, זה בום. זה בום. הוא יוצא מהחממה, ופתאום קר בחוץ, חם בחוץ. מקודם הייתה לו החממה שכיסתה עליו מלמעלה, שמרה על איזו טמפרטורה פחות או יותר קרועה, ופתאום אין הגנות, הכל נעלם, הוא צריך להתמודד. המציאות הזו יכולה להוביל אדם בעל כורחו להיגרדרות, לירידה, לנפילה, יחסית ל... לא חייב להיות ירידה מוחלטת, לא חייב להתארגרות מוחלטת, אבל כן, יש נפילה, וכולם יודעים לבמה אני מדבר. אם זה לקום בבוקר לתפילות בזמן, אם ללכת למנחה וערבית, פתאום יש יותר תפילות יחיד, פתאום יש פה ושם ועיגולי פינות, דבר שבישיבה קורה פחות או לא קורה בכלל. בשאלה הגדולה, מה עושה האדם הזה? כי המציאות של העולם כעובדה. השאלה מה אני חושב על המציאות הזו, כי המציאות הזו יש בה שתי אופציות, שני קווי חשיבה, שני קווי פעולה. יש קו אחד שיאמר, אני לא ההגנה, אני לא הישיבה, אני לא לומד כמו שאני רגיל, ומה לעשות, אומרים, אני אתן ליצר שלי להוביל אותי, ואני אלך ואני אוריד מעצמי את הקדושה והטהרה שספגתי בישיבה, ואני אקח לך. זאת שיטה אחת. השיטה השנייה אומרת, אני נפגשת מבחן. ואותה מציאות שהיא מתמת את הנפש היהודית, הישראלית, הטהורה, שנושמת, שיונקת ממקור החיים מהקדוש ברוך הוא, את קדושתה, עומד ואומר, אינני נופל אל תוך הבור הזה. אותה מציאות. השאלה מה אני עושה איתה. אותם דברים אדם רואה. יש אדם ילך ברחוב ורואה מה שיש ברחוב, והשם ירחם. אנחנו הולכים לקרבים יותר ויותר ממי הקיץ, ולצערנו ולבושתנו עדיין ישראל קדושים, אולי בשביל לימוד סנגוריה, החום של, של, של הקיץ כנראה עושה להם קושי בראש, מעדר להם את השכל, כי אחרת במובן את כל מה שרק אפשר לפרוץ בגדרי הצניעות פורטי. וכל שנה יש חידוש נוסף. עד שאחד משלום יש כאלה שכבר עוד מעט יגיעו למעמד, אדם וחווה בגן עדן לפני החטא. פשוט פורצים כל גבול. וזה לא, אני אומר, אולי באמת החום מאזן להם את החשיבה. ואנחנו פוגשים את זה ברחוב. אם זה היה רק בים או בבריכה, זה רע מאוד. אבל אני יכול להגיד, אני לא הולך לשם. אבל אני בכל פינה. אנשים יכולים לעשות לעצמם ככה, להסתובב ברחובות, לעלות באוטובוסים. גם אדם שרוצה להימנע מכל זה, שזה כמעט בלתי אפשרי. אז מה עושה האדם? שכן מחובר אל הקודש, שכן רוצה להישאר בקודש, שכן נמצא במציאות שיש בה קדושה עליונה, כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים, כל המציאות, את כל מה יש. אבל מצד שני יש בזה דברים שהם בטח הקדושה, ופועל ממש. הנה לנו דוגמה של דבר שאותך הוא מתאמם את השני, הוא מתאר. המציאות של החיים. כל הניסיונות שהאדם עובר בחייו, אבל בפרט שהוא יוצא החוצה מעולם הישיבה לבין הזמני, או שהוא אחרי שנים בישיבה ויוצא לחייו כי הוא ניסה ויש לו משפחה, הוא צריך לפרנס, זה אותו דבר, הוא נתקע במציאות הזו של החיים, עם כל המכלול של הדברים הטובים ביותר והדברים שעדיין זקוקים לשינוי ויהיו טובים בעתיד. אבל עדיין כרגע במצב הנכון הם לא בממד הטוב, הם לא במעמד הקדוש, הם לא במעמד הטהור. כל הניסיונות הללו יכולים לגרום לאדם לאבד את ההשתנות, לאבד את האיזון, וחס ושלום ללכת למחוזות לא נכונים, רחוקים, הפך התארה, הפך הלמיד. נכון, אין דבר שעומד בפני התחילה. אבל כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אדם מן השורה, שמעט שכל בקודקודו, לא יהיה מוכן לסכן את גופו, נדבר, הגוף שאנחנו כל כך מחזיקים ממנו ולועדים לו, בשביל איזה ניסיון, לראות מה יהיה אם אני אעשה כך וכך. לרעת אגב, אמרתי, אדם ששכת בכל קודות.
מה
שאומר
יותר?
איך?
מה שאומר יותר?
יש אנשים שמעמדים את האיזון, נכון? יש להם אנשים שיש להם בית הכתף, אוהבי כתף, או שבשביל כתף מוכנים לעשות הכל, ואנחנו צריכים להגיד להם מצד אחד תודה, מצד שאני להגיד להם שהם צריכים פסיכולוג, אבל צריכים לדעת שרוב רובם של התרופות שאנחנו משתמשים היום, כולם התחילו באיזה תרופות לבעלי חיים, והתקדמו, 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 ואחר כך צריכים לעשות את זה על בני אדם. כדי לראות, יש תופעות לוואי, כי אלו אחרות, אם זה גורם נזק או לא. ובעבור כסף אנשים עסקים. יכול להיות שחלקם כבר לא גדול לכסף, אלא היורשים שלהם. כלומר, אנשים מוכנים להתנסות בניסיונות מרים. פתאום מחשבה, לי זה לא יקרה. מושג מאוד ידוע בעולם. לא, זה בסדר, אני, לי זה לא יהיה. עד אפשר לרכב על אופניים בקסדה. אפשר לרכב על טרקטורון בדהירה מטורפת. לי זה לא יקרה. זה אנשים שבאותו רגע בהחלטה הזו, בנקודה הספציפית הזו, בעניין הזה, איבדו את ציוד דעתם. אפשר למצוא באופניים, אבל עם קסדה. אפשר ללכת את הבריכה, אבל תראה שיש בתים. אפשר ללכת עולם, אבל תראה לאן. שיש לנו מה שצריך להציל אותך, לא רק בפיזי שלך, אלא בנפש שלך, שלא יהיה שם שום דבר שהוא אוהב לך צניעות. אפשר ללכת מן העולם. מכולו, הכל, בכל, מכל, כל, ברר, הקדוש ברוך הוא את העולם על מנת שאנחנו נשתמש בו. כל העולם נראה עבורנו. חוץ ממה שמזיק לך.
וגם עבורנו.
לא.
כן.
מה שמזיק לך הוא לא עבורך, אלא הוא עבור דברים אחרים, בעלי חיים, צרכים אחרים, שזה בתורתם.
כן, אבל זה נותן לך ככה איך קוראים לזה כוח להתקדם. כאילו, נגיד זה מישהו שיש לו, לא יודע, איך קוראים לך אומרים?
אוקיי. נזכירו פה שמים, תרופות. כן, הם אנשים חולים! זה לא אנשים בריאים. כשיש מחלות, אין מה לעשות, זה בדיעבד. המציאות היא בידינו. העולם הזה שעומד מחוץ לכותלי הישיבה, העולם שבו אתם תתפגשו בו עוד תקופה קטרה, ואחר כך בהמשך היחד, זאת חוקת התורה. הקדוש ברוך הוא בסוף פרה אדומה, עומד לנו. אומר לנו, קבעתי חוק בבריאה, וכמו שיש שמיים בארץ, וכמו שיש כוח המשיכה, כמו שבחלל יש ריק, אין כוח משיכה. כך בראתי את העולם הזה, רצוף ניסיונות, מלא אתגרים. בראתי בו יום ובראתי בו לילה. בראתי בו כוחות קדושה ובראתי בו התך הקדושה. ואתה האדם תעמוד מול העולם כמו אותו כהן שעומד מול הפרה האדומה, ובפעולה אחת הוא נטמע, ופעולה אחרת הוא נטחף. שאלה איך אתה מוגיע בחיים, שאלה אתה מתייחס אל המציאות הזאת, איך אתה פועל את הפעולות הנכונות. לכן התורה מצווה לכהן הזה שעושה את הפרה, והתורה גוזרת עליו תומה. הוא מקיים מצווה ונטמע בה, כדי ללמד אותנו שבמציאות של העולם יש הפכים, ואנחנו צריכים לדעת במה לבחור. אנחנו צריכים לדעת שכל בחירה לא נכונה תטמע אותנו, ואפילו אם זה פעולה קטנה, היא תטמע. אנחנו באמת רואים, כי אבי אברהם התשומה צריך לעבור מערך של טהרה, זה לא יום אחד, זה שבעה ימים, וביום השמיני יטהר. הכהן, כמה זמן הוא נטמע? עד הערב. הקמים בבוקר מוקדם, הולכים לשרוף פרה עד שפרה נשרפת, זה עוקר כמה שעות. הוא כבר הגיע לצהריים. אז הוא טמא כמה שעות. זו טומאה קטנה. אבל הוא טמא. פעולות קטנות צריכות על זהירות קטנה. זלזול. להגיד לי, זה לא נורא, אבל לא יהיה כלום. גם באוטובוס אני נוסע ואני רואה מה שלא צריך לראות. אני מאזין לראשו, אני לא שומע מוזיקה שלו בסדר, אבל באוטובוס משמיעים מוזיקה כזאת. טוב, לא נורא, לא יהיה כן יקרה, זה חמור ביותר. כל פעולה הכי קטנה משפיעה. זאת חוקת התורה. שואלים רבותינו זיכרונם לברכה, ואני פותח שוב פעם בפרשה בפרק י"ט פסוק ב', אומרת התורה ויאמר וידבר השם למשה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליהם הפרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה להעול. שואלים כולם, רגע, זה טעות פה בכתיבה, הייתה לכתוב זאת חוקת הפרה. זאת חוקת הפרה, מדברים פה על פרה אדומה, מה זה זאת חוקת התורה? שאלה, רוצה לענות? מיד. ועוד, שאלה הבאה, לא תמיד צריך להיות לקחת לי פרה אדומה שאין בנו, בכל מקרה נשלם במה אכפת לך. מה, איפה יהיה אחר? התוצאה הסופית היא אותה תוצאה. למה אני צריך דווקא פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול? מה הרעיון? אם הם מתאמת, אז תיקח את כל מיני פרות כאלה צורות, משקלות, אני צריך את ההפר. זה מה שאני צריך. מה אתה אומר? מפאר. על הראשון, למה זאת חוקת התורה?
למה? כי אף אחד לא מבין אותך. חוקת התורה.
כן, ואתה אומר, זו חוקה מלפניי, נכון, אוקיי. אבל השאלה היא למה לא כתוב זו חוקת הפרה. לא אותו דבר, זו חוקת הפרה, אני לא מבין בפרה הזו כלום, בקושר הזה זה. למה בתור התורה?
התורה.
אז למה לא תגיד את זה על כל המצוות, זו חוקת התורה? למה דווקא רק על זה?
איך?
תגיד, זו חוקת הפסח, יפה, נכון, יש עוד, זו חוקת התורה, כן, אנוכי השם אלו אלף עלו. זכרה. זו דוגת התורה, כן? ואז את השם לא אומר לך, זו דוגת התורה, שאתה לא בגדרה, זו דוגת התורה, ושאתה מקבל מידי את זו אותמה. זה לא תגידי, כל המצוות כולה, זו דוגת התורה.
זה
חרוד. אה? בגלל החרוד, כן. מה אתה אומר?
כי
הפרה נעשו
של כל התורה.
מה, יובי, מה החסור של כל התורה, יפה? שירות את
הטענת
הלכות, כלום. יפה, אמר דניאל. זאת חוקת התורה ולא הפרה. כי כל התורה כולה היא אש. אומר הפסוק, כי קודם עליי כאש, נאום השם. והאש כידוע היא חמה, היא מביאה תועלת, אפשר לבשל איתה. ומי שמתייחס אל התורה כאל מקצוע, כאל תחום השכלה, הרחבת הדעת, היא שורפת. זה מה שהגמרא אומרת במסכת קידוש פרק ראשון. אומרת הגמרא, זכה! נעשית לו סם חיים, כי התורה היא חיים אמיתיים שמפקים ומעיין. ואם אדם מסתכל לתורה, מתייחס אל מצוות התורה, כאל משהו שהוא פעולה טכנית, הוא נטמע. לא זכה, נעשה פה סם המוות. התורה תישאר אותה תורה, כי דברי תורה לא מקבלים תומה, כי אש לא מקבלת תומה. אבל האדם מוחו הולך ומתמתן, והוא מבין ומסיק מסקנות מוטעות מן התורה, עד שהוא פועל להפך התורה, והוא מת. סם המוות. הוא יכול ללכת על רגליו ויכול לשאול בפנימיותו מת. זאת חוקת התורה. זה הסוד של פרה אלומה. לכן הכהן שסובב את הפרה, שמטפל בפרה, לוקח מדמה ומזה אותו לעם, לבין אלנוש, באבן של ההר השני, הר הזיתים, והר הבית, שנמצא נמוך ממנו, ומזה אל המקדש. לומר לנו, אם חפצי חיים אנחנו, אם אנחנו רוצים להתאר, אם אנחנו לא רוצים להתאמן, פנינו צריכים להיות אל המקדש, אל הקודש, אל הקדוש ברוך הוא. זאת כל התורה מילה. פרה מתמת את הטהורים. אדם יכול להיות שיוצא מעולם הישיבה, יוצא, שמח, קיבל, התקדש, בפעולה אחת במכונה, הוא יכול להתאמן. בחולשה, בעניינים מוכנים, הוא מתקלקל, מתחילה הירידה. לא ספקת התורה, לא הפרה. זה לא עניין נקודתי בנושא אחד בלבד, פרה אדומה. זה כל התורה כולה, על כל המכלול שלה, מסדר בראשית ועד סוף דבר דברים, כל המשנה, כל הגמרא, כל הרמ"א כולו, כל ספרי ההלכה. זאת התורה. ולמה באה הפרשה? אז הוא אמר לנו, מציאות יש אחת, יש פרה, אותה פרה אדומה, תמימה, שלמה, אשר לא עלה עליה עול. לומר לנו שגם אם אדם נמצא במצב הטוב ביותר, שזו פרה שלמה, אין עליה שום מום, יכולה להתאמן ולתאמן. תראי מה אתה עושה, הפרירה שלך. אתה רוצה לחיים? תדע לך, שאם אתה תהיה שם בחיים בחוץ, והתורה והקדושה שספקת בישיבה לפני בין הזמנים, לא תמשיך אותה בין הזמנים, תצטרך אחר כך שיבוא מישהו שהוא איש טהור ויתכן לטהר אותך. ואתם יודעים טוב טוב כמה קשה לאדם להוציא החוצה את הטומאה שלו, כמה קשה לאדם לנקות את עצמו פנימית מדברים שלי, כמה קשה לנקות את המוח ממראות אסורות. זו עבודה קשה. כתוב יפה.
אבל מה, אתה לא יכול, מה, אתה בא ככה, וכל בן אדם יעשה חטא, יבוא, שוקו על המים.
לא, תומה זה לא חטא, תומה זה לא חטא. שלא תומה שנובד מחטא מסוים. פה אדם היה, ליד מת, נגמר. הוא עשה, הוא סיפר אחרה, כן? אוקיי? זה לא שאני עכשיו לא נוגע במת ואני נהיה תממת. אלא אם כן אתה תממת, אתה נוגע בי. בגלל שזה אני אבוא בתומה, זה מדבק. אבל, זה לא רק חטאים. אחרי זה משהו אחר.
לגבי היום, היום אמרו שיש פורות אדומות.
לא, לא, זה היה כמה בנים שחשבו, אבל אחר כך נתנו איזה יגדות, פתאום יצא שערה שחורה, וזה נפתר. מיד, לכן, זה כבר שאנחנו יוצאים החוצה. אנחנו יוצאים החוצה. אין העולם, אין העולם מחוץ לישיבה, נזכור היטב, יש חוקה אחת התורה. העולם הוא קדוש. המציאות קדושה, כי הבורא שברא אותו הוא קדוש. יש בו אפשרות שאנחנו, במגע שלנו עם העולם, בלי החממה של הישיבה, יכולים או להתענק או להתענק. צריך להתאר. איך אומרים? יש איזה שיר, אני לא יודע של מי, יסלחו לי על הבורות בתחום הזה, אבל יש שיר, אני זוכר, שמעתי אותו לפני מספר שנים, שורים, במילים, אוף גוזל, מתוק את השמיים, אבל, שים לב, יש נשר בשמיים. זה החיים. כי החיים קדושים. אתה לקדש את החומר. אבל תשים לב, יש נשר. יש סכנות. אל תתעלם מהם. תכין את עצמך. וזה לחיים. שבת שבת.